הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הבריחה מהניסיונות והכישלון של שמשון ושלמה המלך. יעקב אבינו מברך את שבט דן ואומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. פרשו רבותינו כיהודה, המיוחד בשבטים. כוונתו של יעקב אבינו במילים האלה לשמשון, בן שבט דן, כך אומר המדרש. כלומר, שמשון היה שופט את עם ישראל ברמתו של שבט יהודה, מלכי בית דוד. תפקידם המרכזי של מלכי בית דוד לשפוט את העם בצדק. ובתואר שופט רמוזים שני תפקידים. עשיית שפטים באויבי ישראל ועשיית משפט בעם ישראל. יעקב אבינו מברך את שמשון, דן ידין עמו. הוא ידין גם את עם ישראל וגם יודע לעשות שפטים באויבי ישראל, כמו היכולת שלו להקוד את הפלישתים. ואומר הרב נבן צהל, כמו שלגבי שלמה המלך נאמר שכי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט, ושלמה המלך מגיע משבט יהודה, כך יעקב אבינו אומר בברכתו, קיים קו משותף בין שמשון משבט דן לשלמה משבט יהודה, יכולת השפיטה, לשפוט את האחר, לשפוט את העם. לכן אומר רש"י, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כמו האחד המיוחד של שבטי ישראל. ומהו האחד המיוחד של שבטי ישראל? זה שבט יהודה. ועל דן נאמר שדן ידין עמו כמו אותו אחד משבטי ישראל, כמו שבט יהודה. שלמה המלך קיבל את חוכמתו היכן? בחלום. שלמה המלך בחלום הלילה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא מבקש חוכמה. והגדולה של שלמה המלך הייתה שלא רק בהקיץ כשהוא מודע הוא מבקש חוכמה, אלא גם כאשר הוא נמצא בחלום הלילה. מתי שהמימדים המודעים של האדם לא שופטים, לא שולטים, לא מנהלים את האדם, אלא דווקא רבדים לא מודעים. וגם אז מה הוא מבקש? חוכמה. כי החוכמה, בקשתה, בחלום, מידע על מה שמסתתר בחדרי ליבו של האדם. זה שלמה המלך, הוא זכה לחוכמה הזו בעקבות בקשתו בחלום. וזה בשונה משמשון, באמצעות הנזירות הקדושה המיוחדת שלו, שעליה נאמר פרשת נשא קדוש הוא להשם, הוא זכה להיות אותו שמשון שהוא כאחד משבטי ישראל, כמו הסגולה שישנה לשבט יהודה. עוד מעלה גדולה ישנה לשבט יהודה. יהודה מתברך גור אריה יהודה, ובלשון דומה מברך משה רבנו את דן, ולדן אמר דן גור אריה, גור אריה יהודה, דן גור אריה. אומר הרב הירש, מה הכוונה צמד המילים גור אריה? יהודה, ובהקשר הזה גם דן, יש בקרבו גם את האומץ של הנוער גור, וגם את יישוב הדעת של הזקנה. הוא לא חפץ במלחמה ושוד לשם עצמם, אלא לשם תועלת. מצד אחד הוא גור, הוא נוער, מלא מרץ, מלא אנרגיה, אבל מצד שני, עם שכל, עם מתינות. זה מבטא האריה. וכך אנחנו מוצאים את שבט יהודה ושבט דן שותפים גם ברוחניות, במלאכת המשכן. בצלאל בן אורי הוא משבט יהודה, ואוהליאב הוא משבט דן. במקדש ראשון שלמה מייצג את יהודה, וחירם מצור את דן. יהודה ולדן תפקיד בהשכנת השכינה בישראל, בבניין בית המקדש, בשפטים בישראל ומחוץ לישראל. והמדרש אומר שהמשיח, אמו משבט דן ואביו משבט יהודה, כמו מנוח, אבי שמשון, אמו ששמשון הייתה מיהודה ואביו מדן, וממשפחת הדני ושמו מנוח, ולא משבט הדני, כי אמו הייתה מיהודה. לכן כתוב בספר שופטים, ממשפחת הדני, לא משבט הדני. ושניהם, גם שמשון וגם שלמה, היו צריכים לשאת נשים נוכריות. זה היה אחד היהודים שיש להם בעולם. לא הייתה להם שום כוונה של חטא, אלא דרך של לקדש את העולם, למזג בין החומר ובין הרוח. ולנו אין כלים לאמוד את קומתם הרוחניים של הענקים, שמשון ושלמה, ממילא גם לא להבין את חטאם. משל למה הדבר דומה? בואו נתאר לעצמנו, נמצאים שני אנשים מבוגרים, ושניהם מדברים על רבותיהם. אחד אומר, הרב שלי הוא גדול יותר משלך, והשני אומר, מה פתאום? שלי הוא גדול יותר משלך? כל אחד אומר שהוא גדול יותר. מגיע ילד ואומר להם, אני לא מבין מה הבעיה. בואו נמדוד את שני הרבנים ונראה מי גבוה יותר. בואו ונראה מי גדול יותר. זה היה עצתו של הילד הקטן. מחשבתו הפשוטה, כל כך בטוח שהוא יודע מהי הדרך הנכונה למדוד את הגובה. שני המבוגרים שומעים אותו, מחייכים, אומרים לו, לא, לא התכוונו גדול בגובה. התכוונו גדול בחוכמה. מי גדול ממי? הילד הקטן שומע את שני המבוגרים, והוא אומר להם, נו, אתם סתם משחקים משחקים, אתם התכוונתם מי גדול יותר בגובה. אחרי שאני, הילד הקטן, הבאתי לכם פתרון, אתם מתביישים להגיד שאני צודק, ולכן פתאום אתם משנים את הכוונה שלכם ואומרים שהכוונה היא הייתה מי גדול יותר בחוכמה. אלה סתם מילים, אתם מתביישים להגיד את האמת. תגידו את האמת, הכוונה מי גדול בגובה, לא מי גדול ברוח, בחוכמה. אנחנו שומעים את הסיפור מהצד ואנחנו אומרים, אותו ילד קטן עדיין לא מבין שהמילה גדול יכולה להיות בהיבט של גובה וגם בהיבט של רוח, של חוכמה. הוא פשוט לא מכיר את עולה המושגים הזה. אותו דבר לגבינו, מספרים לנו על חטא של דמות זו או דמות אחרת בתנך, ואז מסבירים לנו, זה לא בדיוק חטא, וזו לא הייתה הכוונה, והייתה כוונה אחרת. ולפעמים בתוך תוכנו אנחנו, כמו היינו אומרים, אומרים לעצמנו, נו באמת, הכוונה היא לחטא כמו שהוא, אלא מה, מנסים למצוא כל מיני הסברים אלה ואחרים. ואנחנו מרגישים חכמים כל כך, ולא שמים לב שאנחנו כמו אותו ילד קטן, שלא מבין מכלל מה זה מושגים של גדלות, ולכן הוא מנתח את הבעיה על בסיס תפיסתו השטחית כל כך, הלא מבינה כל כך. לנו אין כלים לאמוד את קומתם הרוחנית של הענקים שמשון ושלמה. ממילא גם לא יכולים להבין את חטאם. מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, זה לא בגלל עומק דעתנו, יש לנו תחושה חזקה, הרגשה עמוקה שאנחנו מבינים. אבל תחושה חזקה והרגשה עמוקה, אלה רק הרגשות. גם אדם שהוא ילד קטן, גם חסר בינה, גם הוא מרגיש שהוא צודק בהרבה מאוד דברים. והוא בטוח שהוא צודק, והוא מוכן להתערב על כך, להבטיח שהוא צודק. האם בגלל שהוא מוכן להתערב על כך, האמת שלו הופכת להיות אמת? היא רק אמת בהרגשה שלו. כך גם אנחנו ביחס לחטאם של גדולי ישראל. לא ניתן לאמוד את חטאם. ומי שחושב שיכול לאמוד את חטאם, הוא כמו אותו ילד קטן שחושב שהוא מבין שגדול, זה גדול בגובה, והוא לא מצליח להבין את הדיאלוג שנאמר בין שני האנשים שמתווכחים, מי הוא הגדול ביותר. הגאון בעל המכתב מאליהו הרב דסלר מסביר למה הורו מהשמיים ששמשון יהיה שונה משאר השופטים. בשער השופטים נאמר, ותהי עליו רוח השם. הקשר המיוחד שלו עם השם החל במהלך החיים שלו. בשמשון מזהיר המלאך את ההורים שלו, שהבן שלהם צריך להיות נזיר עוד קודם לידתו, בכך שגם אמו תנהג נזירות. במה נשתנה שמשון? שואל בעל המכתב מאליהו. והרב דסלר עונה רעיון נהדר כל כך. תפקידו של השופט לסדר חיים תקינים, ואם לא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאום. השופט צריך לשבת בתוך העם, להחזיר אותם בתשובה, להושיע אותם משונאיהם. ושמשון, על פי הוראת שם את השם, אותה קיבל ברוח הקודש, או בחוכמתו שפט את ישראל כשהוא בתוך הפלישתים. הוא חד להם חידות, ובכך מוצא טוענות להתגרות בהם ולהקות אותם. תפקידו של שמשון היה לחדור לתוך התומה ולפצח את התומה מבפנים. ואומר הפסוק בספר שופטים י' ד', ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. הסיבה לכך כתובה בהמשך הפסוק, ובתהי פלישתים מושלים בישראל. אם היה מכה בפלישתים ללא תירוץ מוצדק, הם היו מתנקמים בישראל. המדרש הסבירו בכך, למה משווה אותו יעקב דווקא לנחש? יהי נחש עלי דרך. כמו שהנחש בחר לפתות דווקא את חווה, שהיה קל יותר לפתות אותה, יותר מהאיש, היות שהאיש שמע מהקדוש ברוך הוא לא לאכול מעץ הדעת ולא האישה. כך שמשון הוא מוצא טוענה להקוד בפלישתים באמצעות נשותיהם. זו הסיבה, אומר בעל המכתב מליהו הגאון הרב דסלר, שהיה צריך שמשון הגנה של קדושה מיוחדת כבר מבטן אמו, חומרה שכמותה לא מצינו בשום מקום, שכבר במאי אמו נאסר הנזיר לטעום ענבים. ותוצאת אותה נזירות ייחודית הייתה מפליאה, הייתה מיוחדת כל כך. שמשון מכונה בפי העם שמשון הגיבור, אבל הגיבור זה לא בכוחו הגופני, אלא בראש ובראשונה איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הימנעות משתיית יין הקנתה לשמשון כוחות נפש אדירים. הרי המשקה הכמעט בלעדי אז מלבד מים היה יין, וכתוצאה מגבורת הנפש הזו של איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אז כתוצאה מגבורה נפשית, זה בא ידי ביטוי גם בכוח גופני שקשה לתאר. חז"ל מתבטאים שכוחו של שמשון היה מעין דוגמה של מעלה אל שערי המתכת של עזה, שרוחבם 60 אמה. מסיע שמשון על הכתפיים שלו במעלה הער, כך אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף י'. כך אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון החסיד, בין כתפיו של שמשון 60 אמה היה, שנאמר וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסאם עם הבריח ויסם על כתפיו. כששמעו הפלישתים ששמעון היה בבית בעזה, הם ערבו לו בשער העיר כל הלילה, כדי שיוכלו לתקוף ולהרוג אותו הבוקר, כשיצא מהעיר. אבל למעשה גבורה שלא יאמן, קם שמשון בחצות הלילה, ועקר את דלתות העיר עם הבריח שנועל אותם, ועם המזוזות, ונסע אותם למקום אחר. המעשה הזה הפחיד את הפלישתים, והרתיע אותם מלתקוף את עם ישראל. אומרת הגמרא, וגמירי, מסורת היא בידינו בנוגע לדלתות, לרוחב הדלתות של עזה, דאין דלתות עזה פחותות מ-60 אמה. העוצמה הגופנית הזו, מאיכן היא נובעת? מהקדושה הרוחנית. כמו שהפסוק אומר, אם גולחתי ושר ממני כוחי, כשלא אהיה נזיר, שר ממני כוחי. מכאן ייחודו של שמשון. שמשון נלחם לבדו, בידיים כמעט חשופות, בלחי החמור היכיתי 1,000 איש. זה מה שאומרים בהושענות, להושען הרבה, למען יחיד צוררים דש, אשר מרחם לנזיר הוקדש. אדם שהוא בעל כוח אלוקי, לא זקוק לסיוע משום אדם, למה? כי הוא כאחד, אומרים חז"ל במדרש, כאחד, כיחידו של עולם שפועל לבדו ולא זקוק לעזרה. זוהי הקדושה של שמשון. כל זה בעקבות הנזירות של שמשון. אומר הרב נבנצל, כך הוא שמשון, כך הוא גם כן שלמה, גם הוא קדוש קדושתו מריחם. השם מבשר דוד, הנה בן נולד לך, שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. או לפני הלידה שלו מובטח שזה יהיה ממשיכו של דוד, שישב על כיסא השם, ושלמה גם הוא מקבל כלים מיוחדים לדרכו הקשה והייחודית בחיים שלו. ראשית שלמה המלך הוא חכם, חוכמת שלמה היא שם דבר בתולדות האנושות, הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. רוחב הלב ככל אשר על שפת הים, והוא שלמה המלך ויחכם מכל האדם. כאן המקום להזכיר את אמרתו הנפלאה כל כך של הצדיק, האמרי אמת מגור. הפסוק אומר שבגבעון נראה השם אל שלמה, מתי? בחלום, בחלום הלילה. ויאמר אלוקים, תשאל, מה אתן לך? ומה ששלמה שאל, זוהי חוכמה כדי להניג נכונה את העם. ויטב הדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלוקים אליו, הנה עשיתי כדבריך. אתן לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך גם עושר, גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. כך אומר הפסוק בספר מלאכים א' פרק ג'. שואל בעל האמרי אמת, מהי ההתפעלות מהמשאלה של שלמה המלך? הרי הוא היה בן 12 שנה כשהוא נעשה מלך, נער ורח. ואוי לך ארץ שמלכך נער, אומר שלמה המלך בספר קהלת, לא טוב שהמלך הוא נער, ודאי יבקש חוכמה כדי שיוכל למלא את התפקיד שלו כהלכה. מה ההתפעלות שהוא ביקש חוכמה? אומר בעל האמרי אמת מגור, רעיון נהדר כל כך, ההתפעלות, ההתרגשות היא ששלמה המלך בחלום ביקש את זה. ודאי שההיגיון אומר לבקש חוכמה כדי לשפוט נכונה את העם, אבל בפנימיות הלב, ובפרט לנערים לא פעם ישנם רצונות אחרים. אם בחלום כך הוא ביקש, אז הוא ראוי לכל כך הרבה שבחים. זה שלמה המלך, הוא זכה לחוכמה, הוא זכה לאושר, אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, כתוב בספר דברי הימים ב'. לשלמה המלך היה שלטון, היה כבוד, ושלמה היה מושל בכל הממלכות, כי הוא רודה בכל עבר הנער מתפסח ועד עזה. והגמרא מסכת סנהדרין בדף חף אומרת ששלמה המלך לפני נישואיו לבת פרעה מלך על העליונים. כל זה כדי לסייע לו בדרך המסוכנת של להתחתן עם עמי נחר, ההתחברות שבאמצעותה יפיץ את שם אלוקי ישראל בעולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לדעת הרמב״ם, שלמה ושמשון לא נשאו נוכריות אלא גירו אותם. כך כתב הרמב״ם, אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה המלך ישראל שנקרא ידיד השם נשאו נשים נוכריות בגיותן, כלומר שהם היו גויות, אלא שהגיור לא היה בהסכמת בית דין, ולכן החשיב אותם הכתוב כאילו הן גויות. בכל אופן, גם שלמה המלך, גם שמשון הגיבור, שניהם קדושים מרחם, כל אחד בדרכו שלו, שניהם עם המעלות הנדירות שיש להם, ובכל זאת שניהם נכשלו. הייתה להם מטרה ברורה, לקדש שם שמיים ולהביא את אומות העולם שגם הם יכירו בממלכת כהנים וגוי קדוש, ולכן הם רצו להתערב באומות העולם כדי ששם הם יוכלו להחדיר את הקדושה. כך אומר בעל המכתב מליהו, יחד עם זאת, הם נכשלו. למה? אומר הרב דסלר, בעקבות המדרש, שמשון נכשל בנקודה דקה מאוד. אומרים חז"ל, שמשון נכשל במה שנתגאה. נתגאה בעיניו, נכשל בעיניו. הוא אמר אותה, קח לי כי היא ישרה בעיניי, לכן נקראו פלישתים את עיניו. מה הכוונה? הסברנו שעיקר כוונתו של שמשון, כאשר הוא הגיע עם נשים פלישתיות, הסבר הפשוט היה כדי למצוא עילה להינקם ולהילחם בפלישתים. באותו זמן היו פלישתים שולטים על ישראל, ולא היו לישראל זכויות מספיקות כדי שיוכלו להילחם בהם ולנצח אותם. נשאר שלמה כלוחם בודד נגד הפלישתים. התוכנית הייתה לחיות עם פלישתים ולמצוא סיבה אישית לתקוף אותם. בזה לא הייתה מתעוררת נקמה נגד ישראל, כי הפלישתים היו רואים את מעשיו של שמשון כאל אדם מנותק מעמו שפועל הדעת עצמו, ולכן לא התנקמו בעם. והסבר נוסף שהוא מעט יותר עמוק, הוא לא רק חיפש להתנקם, אלא גם רצה לקדש את אומות העולם ולהראות להם את ממלכת כהנים וגוי קדוש של עם ישראל, ולהביא אותם תחת כנפי השכינה, לא בצורה של לגייר אותם, אלא בצורה של הפצת שם אלוקי ישראל בעולם. ולא שהפירושים סותרים אחד את השני, אלא הפירוש הפשוט, נושא הנקמה, הוא גם הנושא הפנימי. הוא חיפש להתנקם בשביל שיכירו את כוחו של שמשון, ויבינו שלא מדובר על אדם יחיד, פרטי, אלא מדובר על אדם שהוא מעם ישראל, ויכירו את קדושתם של עם ישראל, את יחידו של עולם, דרך ההשתקפות של יחידו של עולם בעולם. זה שמשון, כמו שאומר המדרש. אבל המדרש אומר, שמשון הגיבור הלך אחר עיניו שהוא נשא נשים פלישתיות. לכן יקרו הפלישתים את עיניו. אומר הרב דסלר, על בסיס דברי הגמרא מסכת סוטה, והמדרש, שמשון שנתגעה בעיניו, הוא אמר אותה, קח לי כי היא ישרה בעיניי. לכן יקרו פלישתים את עיניו. שמשון נתגעה במעלתו העצומה, וגאווה זו פגמה בה לשם שמיים שבדברים שהוא עשה. מוכיח את זה הרב דסלר מהברייתא שאומרת שמשון בעיניו מרד כשהוא אמר לאביו שיקח לו את הפלישתית כי היא ישרה בעיניי. אם תאמר שהתאווה גרמה שילך אחרי הפלישתית, אז איך שייך לומר שמרד? הרי מומר לתאבון לא נקרא מורד, אלא המרידה. זו המרידה שבאה משיקול הדעת והתרסה נגד השם. איכן זה בא לידי ביטוי? בגאווה שלו. ומהי הגאווה? וכדאי לדעת הגדרה ברורה, מהי גאווה? כי כיום לא פעם, כשמישהו לא מסתדר איתנו, כשמישהו לא מתנהל איתנו, בהרבה מאוד מקרים, הדרך הקלה ביותר לפתור את זה, היא לומר, הוא סתם בעל גאווה. הוא בעל גאווה ולכן הוא לא נותן מה שאני רוצה, הוא בעל גאווה ולכן הוא חושב רק על עצמו, הוא בעל גאווה ולכן הוא מדבר על המעלות שלו, ולכל הדברים האלה אין קשר לגאווה. אדם יכול להיות ענב ולדבר על המעלות שלו, אדם יכול להיות ענב למרות שהוא מרבה להתייחס לעצמו ופחות לאנשים אחרים. אין קשר בין כל הדברים אלה לגאווה. גאווה היום הפכה להיות המילה הקלה ביותר בשביל להסיר מעצמנו אחריות. כל פעם שאנחנו רואים שמשהו לא מתנהל כמו שצריך, קל להשליך את זה אל מפלט הגאווה. זו הגאווה שלו. משה רבנו ידע שהוא היה אב לנביאים, שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. הוא ידע שהוא מבחר המין האנושי עוד יותר טוב מכל בני האדם בעולם. הוא הכיר את המעלות שלו כמו שאף אחד לא הכיר את המעלות שלו. משה רבנו ידע שהוא היחיד בהיסטוריה שהוא דיבר עם השם פנים אל פנים, ובכל זאת הוא היה ענב מכל האדם אשר היה על פני האדמה. איך מסתדר ידיעת המעלה הנהדרת הזו עם הענבה של משה רבנו? התשובה היא, השאלה לא מתחילה, כי השאלה התחילה עם מקום שחשבנו שמי שמודע למעלות שלו, אז הוא בעל גאווה, ולכן אנחנו שואלים איך ייתכן שמי שמודע למעלות שלו, הוא גם יהיה ענב. ענב הוא לא שקרן, ענב הוא גם אדם חכם, לא הפך החוכמה. אז מהי גאווה? כדאי לזכור ולדעת את זה. גאווה היא מי שלא יודע מה שחזל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. גאווה היא מי שהצליח פעם אחת, מאמין שהוא תמיד יצליח. גאווה היא היכולת של האדם להצליח ולהמשיך להאמין שלעולם הוא לא יגיע ידי כישלונות. גאווה זה מי שלא מודע לאל תאמין בעצמך עד יום אותך. שמשון תולה את היכולת המיוחדת שלו בעצמו. הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא יעזור לי לנצל מהגויות האלה, אלא הוא סומך על כוחו האישי מבלי להזכיר שהשם, בורא עולם, הוא זה שיעזור, הוא זה שיתמוך. גאווה זה מי שאין לו תלות בריבונו של עולם. האדם יכול להיות ענב ולדעת שהוא עם מעלות נהדרות, עם יכולות נפלאות, עם עשייה נהדרת. יחד עם זאת הוא יודע שלא לעולם חוסן. הוא יודע שאם לא שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, זה לא הולך להיות. זוהי ענבה, הידיעה שהקדוש ברוך הוא הנותן כוח לעשות חיל, והוא הנותן כוח לשמר את החיל. מי שחושב שיכול להסתדר לבד, מי שמאמין שהוא תמיד יהיה חזק, מי שמאמין שהוא תמיד יוכל לשמור על כוחו, הצלחתו, מבלי להגיע לידי עזרת שמיים, זוהי גאווה. שמשון תולה את היכולת המיוחדת שלו בעצמו, הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור לי להינצל מהגויות, אלא הוא סומך על כוחו האישי, מבלי להזכיר שהקדוש ברוך הוא הנותן כוח, ומן השמיים, כמו היינו אומרים, אומרים לו, בבקשה, אם אתה שמשון הגיבור אומר שתסתדר לבד, אז בבקשה, וברגע שנפגם, היכולת של שמשון לומר, אני לא תלוי רק בעצמי, אלא גם מריבונו של עולם, כשהוא אומר, היא ישרה בעיניי, ואני יודע מה אני עושה, ואני אסתדר לבד. בכך נפרצה חומת הקדושה, חומת ההגנה, וחדרה נקודת הטומאה. זוהי הגאווה. כך אומר בעל המכתב מאליהו, גם לגבי שלמה המלך, וכדאי לזכור את זה. התורה מצווה על המלך, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. אומר שלמה המלך, אני ארבה ולא אסור מהשם. האני היה כאן מודגש יותר מדי. היה צריך לומר שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא גזר עליי, לא להרבות נשים מכל האומות, ולכן אני לא מרבה. או, אם הקדוש ברוך הוא גזר עליי, כן להרבות נשים, למרות שהתורה אומרת שלא, כי אני מלך ואני מיוחד, ויש לי תפקיד מיוחד בעולם להפיץ את שם אלוקי ישראל בעולם, אז לומר משהו בסגנון של, הקדוש ברוך הוא אמר, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, אני ארבה ולא אסור מהשם, זו הייתה הטעות של שלמה המלך. מה שהיה צריך לומר, הוא היה צריך לומר, כתוב בתורה, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לעבור. אבל אני, הקדוש ברוך הוא אמר לי להרבות, ולכן אני עושה את זה. ולכן לא יסור לבבי, לא בגלל גודל כוחי, לא בגלל עוצמת קדושתי, לא בגלל העשייה שלי, לא בגלל הכוחות שלי, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לי, ואם הקדוש ברוך הוא גזר עליי להרבות נשים מכל האומות, לכן אני מרבה, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא להרבות אני מרבה. לא כי אני חכם, לא כי אני מחוסן, לא כי אני חזק, לא כי אני יכול להתמודד. כי אל תאמין בעצמך, עד יום אותך ולא לעולם חוסן, וגם אם היום אתה מרגיש חזק ואיתן, מחר זה יכול להיות היום האחרון שזה יהיה כך. לכן לשלמה המלך לא הייתה סייעתא דשמיא מהשמיים, והראו לו שאין לו כוחות עצמאים. הסבר נהדר, בעל המכתב מאליהו מסביר מה זה נקרא גאווה. גאווה זה לא מי שמודע למעלות שלו ולא מי שמדבר על עצמו. אולי זה שמדבר על עצמו הוא לא תמיד נעים לסביבה, לא נעים לשמוע אותו, אבל זה עדיין לא הופך אותו לאדם שהוא בעל גאווה. גאווה זה לא מי שמכיר את המעלות, לא מי שמתנשא על האדם האחר. גאווה זה מי שמאמין שאם היום הצלחתי גם מחר אני אצליח. גאווה זה מי שמסתיר מעיניו את המידע שלו לעולם חוסן, מי שמסתיר מעיניו את המידע של אל תאמין בעצמך עד יום אותך. על בסיס הדבר הזה מסביר הרב נבנצל רעיון נהדר. הוא אומר, אפשר לקחת את הרעיון של הרב דסלר ולהמשיך איתו הלאה. הרי ששמשון היקה 1,000 פלישתים בלחי החמור, הוא נהיה צמא למים, עד שחשש שימות בצמא. אחרי שהתפלל, נעשה לו נס. שואלים חזל, למה המציא לו הקדוש ברוך הוא מים דווקא מתוך עצם של חמור? היה בזה נס עצום, אבל חמור זוהי בהמת מאה. גנאי לשופט ישראל שחייו ינצלו בדבר תמא. אומרת הגמרא משפט שהוא משפט המפתח. הוא איבה לדבר תמא, לכן נתלו חייו בדבר תמא. הגמרא, כשהיא דנה בנס הזה, היא מביאה את הפסוק, ויבכה אלוקים את המכתש. זוהי גומה אשר בלחי, כלומר מקום קביעת השן, ויצאו ממנו מים וישת. אחרי ששמשון הרג 1,000 פלישתים בעצם של לחי החמור, כשניסו הפלישתים לשבוד אותו, לקח אותו לשבי, לאחר המעשה בתמנת, לאחר ניצחונו של שמשון, הוא היה צמא, עד סיכון החיים שלו, הוא התפלל להשם, והקדוש ברוך הוא הוציא לו מים מהלחי. מגומת הלחי, איכן שמקום קביעת השן של החמור. אומרת הגמרא, הוא היווה לדבר תמא, הוא רצה לישא, אישה, עובדת כוכבים, וגם לדעה שסוברת שנתגיירה לפני שהתחתנה, הרי היא לא נתגיירה לשם שמיים ולא בפני בי דין, ולכן נחשבת כגויה, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות איסורי בעה פרק י' ג'. יותר מכך, בשעה שאיבל אשר רצה אותה, היא הייתה גויה והוא לא גייר אותה, אלא כדי שיוכל להתחתן איתה, כמו שמסביר האלשך והמלבים. כך משמע גם ממה שמיכו בו שנאמר, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ואותו קדוש בקדושת נזיר, פרישות יתר לא היה ראוי לישא גיורת פלישתית. הוא איבה לדבר תמה, לכן מידה כנגד מידה נתלו חייו בדבר תמה. למרות שמדובר במצב של פיקוח נפש, וזה לא היה תמה ממש, אלא מים שיצאו מהלכי באופן ניסי, בכל זאת, אם כבר קורה נס, יכל להיות נס על ידי דבר שהוא לא תמה. למה קרה הנס על ידי דבר תמה? לרמז, הוא איבה לדבר תמה, לכן הנס היה בעזרה דבר תמה. רמזו לו מהשמיים, אתה מתאווה להתחתן עם גויה שבשר חמורים בשרם, אז תקבל מים מלך יא חמור, וכך תבין את המצב הרוחני שלך, היות שמאשם אישה לאיש, אלא אתה מתקרב אל הפלישתים, איבה לדבר תמה, הוא השתוקק לכך, שמשון, ראש הסנדרין בדורו, לא היה צריך לאהוב את התפקיד שמוטל עליו, להיות בין האומות ושם להפיץ את שם השם, אמנם הוא צריך לעשות את זה, אבל כמו שיעקב כשיורד למצרים, אנוס על פי הדיבור, חסר חשק, כפוי, היה צריך לחשוש, שמה אם הוא יואב את התפקיד יותר מדי, הוא ישכח את התפקיד ויתחבר אל הגויים. היה עליו לחשוש, היה עליו לדאוג, היה עליו לפחד, לא להתגאות ולומר שהוא לא ייקשל, כי מהי גאווה? האמונה שהאדם לא ייקשל. הוא היה צריך לחוש כמו יעקב שהולך לרמות את אביו, במצוות רבקה אמו, והוא בוכה, והוא רועד בכל גופו בשל כך, עד שהמדרש אומר, שני מלאכים נשלחו לתמוך בו, כדי שלא ייפול, הוא אנוס על פי הדיבור. כך היה צריך שמשון להרגיש בתוכו, השם גזר עליי לשאת, תמאות, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא גזר, צריך לבכות על כך, לא לסמוח מזה. אבל הוא איבה לכך, לא רק שהוא התגאה, אלא הוא האמין שהוא לא יכול להיקשל עד כדי כך שהוא כבר אהב את זה. ויאהב אישה ושמה דילה, הוא נפל מרום המעלה שלו, עד כדי כך שהוא הגיע להשפלה כזו שבסוף. בדומה לכך מצינו שכותב בעל המכתב מליהו בחלק ב', חד גד וראובן, חד בני גד וראובן, שלמרות שכיוונו לגור בעבר הירדן לשם שמיים, הם לא נזהרו שלא תתפתח אצלם אהבת עולם הזה, זה הצון שלהם. כיוון שהייתה להם נגיעה קלה של אהבת עולם הזה, אהבת הדבר ליך שעצמו, כבר נכוו בתומעת השכלות של עשיית התפל עיקר, והעיקר תפל. ובדרך זו המדרש במדבר רבה משווה את חטאם של בני גד ובני ראובן לחטאו של שמשון. שניהם עשו מהעיקר תפל. למה? כי הם נמשכו לתפל יותר מדי. אמנם יש תפקיד לגור בעבר הירדן, אמנם יש תפקיד להתחתן עם הפלישתיות, יחד עם זאת תראה את זה כתפקיד, כי אנוס על הדיבור, אבל אל תאהב את זה. אותו דבר לגבי שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא אמר, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אבל אתה שלמה המלך יש לך תפקיד אחר בעולם. אבל על שלמה המלך כתוב שהוא אהב נשים נוכריות, לשמה החיבור, לשמה הרגש, כל מה ששלחו אותו להתחבר אל בנות אל נחר, זה לגייר אותם. תעשה את זה כמי שמבצע תפקיד לא נסבל. מה מקום יש לאהבה? אדם שדחוג בפרנסתו, ובשביל הפרנסה שלו, הוא עובד בעבודה בזויה. האם הוא מתגעגע יום יום לעבודה? האם יום יום אומר לעצמו, חבל שנגמרה עבודה, אני מחכה למחר? או שאומר לעצמו, ברוך השם שנגמרה עבודה, כעת אפשר לחזור אל בית המדרש, לשבת, ללמוד תורה, להיות מוקף בקדושה, בתארה, בתורה, במצוות, במעשים טובים. כך היה צריך להיות היחס של שמשון ושל שלמה ושל בני גד ובני ראובן אל התפקיד שהוטל עליהם משמיים. נכון, הוטל תפקיד לא נעים, הוטל תפקיד לא שגרתי אצל שמשון ושלמה, להתחבר לאומות העולם ומתוכם לחבר אותם לקרבת השם, להפיץ את שם השם. הבעיה היא שהם התגאו והאמינו שהם לא יפלו. הם האמינו שכבר אין סיכוי שהם ייכשלו. האמינו בעצמם יותר מדי. כשאדם מאמין בעצמו יותר מדי, זוהי הגאווה, שהוא לא יודע שהוא יכול ליפול, שהוא לא מאמין שהוא יכול ליפול, שהוא לא רואה איך הוא צריך לשמור עצמו, כי בוודאי הוא לעולם לא ייפול. זוהי הגאווה של האדם. והגאווה הזו הובילה אותם לתהליך נוסף של הידרדרות, עד כדי כך שבסוף הם לא עשו את התפקיד שלהם בעל כוחם, אלא באהבה מרובה. כך היה שמשון, כך היה שלמה, כך היו לפני כן בני גד ובני ראובן. הם לא רק ראו תפקיד בזוי, קשה, אבל צריך לעשות אותו כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו. אלא הם התחברו יותר מדי לתפקיד, הזדהו יותר מדי עם התפקיד, אהבו יותר מדי את התפקיד, עד כדי כך שאיבדו את דרגתם, איבדו את מעלתם. אם אדם עושה מצווה לשם שמיים, דבר נהדר. אם אדם עושה מצווה לא לשם שמיים, אז אמנם זה לא לשם שמיים, אבל מתוך לא לשמה עוד יגיע לשמה. כשאדם חלילה עושה עבירה והיא לשם שמיים, זו לא מעלה תמיד גדולה כל כך, ואי אפשר לעשות דבר כזה כיום. אף אחד לא יכול להגיד על עצמו כיום בדור הזה שאני אעשה עבירה לשם שמיים. יחד עם זאת, כשאדם מאמין שהוא יכול לעשות עבירה לשמה והוא לא לגמרי מצליח, בסוף מה שנשאר זו היא רק עבירה. משחקים באש, ומצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, מצווה לא בכוונה גוררת אחריה עוד מצווה. עבירה אפילו אם היא בכוונה לשמה, אומר החתם סופר, האדם עושה עבירה והוא מכוון לשם שמיים, עבירה גוררת עבירה, אפילו עבירה כזו גוררת אחריה הזדמנות לעוד עבירה. מכאן שהאדם צריך ראשית לרוץ על המצוות, דבר שני, לברוח מן העבירות, אפילו אם הוא משלה את עצמו, שזה לשם שמיים, זה לתועלת, זה יעשה משהו טוב. אם הוא מאמין שהוא יותר עם משה רבינו, שמשה רבינו לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל, וזה למה? כיוון שהוא אמר, גאולת עם ישראל זה דבר גדול, גדול מאוד. אפילו משה רבינו עצוב על צרתם של ישראל, יחד עם זאת, משה רבינו אומר שאם הגאולה תבוא הידי אמצעים לא קשרים, הוא לא רוצה להיות שם. אם הוא יביא את הגאולה, אבל בדרך אהרון ייפגע, הוא לא רוצה להיות הגואל. עד כדי כך שצריך הקדוש ברוך הוא לומר לו, ורעך אהרון ושמח בליבו. כיוון שביהדות המטרה לא מקדשת את האמצעים. כמו שהפסוק אומר, צדק, צדק, תרדוף. צדק, בצדק תרדוף. אל תיקח אמצעים לא כשרים בשביל להשיג מטרה כשרה, כי אז גם המטרה היא לא כשרה. אלא תיקח אמצעים כשרים בשביל להשיג את המטרה, ואפילו אם תגיע אל מטרה מועטת, מטרה לא שלמה, אבל האמצעים הם כשרים, הדבר הזה הוא חשוב יותר. לכן נברח מן העבירה ונרוץ לקיים מצוות. עד כדי כך שחזל אומרים, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצא ממנו רות, ומהמאיים שלה יצא שלמה שכתוב בו, 1,000 עולות יעלה שלמה שהוא תיקון לבלק, שהעלה 42 קורבנות בשביל לפגוע בעם ישראל. בלק בנה 21 מזבחות והקריב בכל אחד שני קורבנות פער ועיל, כולם לפי בקשת בלעם, כדי שזכות המצווה תעמול לו חס ושלום לקלל את עם ישראל. אפילו לא לשמה כזה, מזקד בלק לצאצא שלמה המלך שיושב על כיסא השם. נבחר לרוץ אחרי קיום המצוות. אם אפשר לעשות לשמה, עוד יותר טוב. גם אם לא, נרוץ לקיום המצוות ונברח מהעבירות. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.